אתם מאזינים ל-SBS בעברית. אנחנו מדברים היום עם יונתן בר שדה, נשיא Aid Coalition, על היוזמה של הארגון לקראת הבחירות הקרובות בישראל, שנקראת Fly and Vote. אז קודם כל, שלום יונתן, וברוך הבא ל-SBS בעברית.
שלום, והמון המון תודות שאתם מארחים אותי פה.
בשמחה. אז בוא נתחיל בהתחלה. מתי בעצם ואיך נוצר הארגון Aid Coalition?
אז קודם כל, הארגון נוצר לפני קרוב לשלוש שנים, זה היה בדיוק לפני השביעי לאוקטובר. המשימה של הארגון זה חיזוק וביסוס היסודות הדמוקרטיים של המדינה, של מדינת ישראל, כאשר אנחנו הכרנו בכך שחלק אינטגרלי של היסודות האלו, זה למעשה זה מערכת היחסים גם כן, זה כל אותם ישראלים שחיים בחוץ לארץ, זה ישראלים שנסעו לחוץ לארץ למטרות שונות, יכול להיות ללימודים, יכול להיות לעבודה, משפחה, שאולי הם חיים בחוץ לארץ, מחוץ מדינת ישראל, אבל הם עדיין מאוד מאוד קשורים אליה. ואנחנו ראינו את זה באמת, איך שהקשר הזה ממש חודד בשביל אוקטובר, כאשר זה ישראלים שבהרבה מאוד אלפים בשמיני לאוקטובר כבר היו על המטוסים, באו למילואים, ואלפים אלפים שלא באו למילואים, פשוט פתחו את החמלים השונים מסביב לעולם, בארצות הברית וגם באוסטרליה. אנשים שעבדו מסביב לשעון במשך שבועות, כדי לספק את כל הצרכים של מדינת ישראל. ישראלים האלה זה ישראלים שלמעשה, כשהם קמים בבוקר, הדבר הראשון שהם עושים זה קוראים את החדשות, את ויינט, מעריב, N12, בלילה, לפני שהם הולכים לישון, מסתכלים על החדשות. זה למעשה, כמו שאריק איינשטיין אמר בזמנו, חיים רגל פה, רגל שם.
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מאז שנת 2022 חל גידול חד במספר הישראלים שעוזבים את ישראל לטווח ארוך ובמאזן ההגירה השלילי. כלומר, הפער בין מספר הישראלים שיצאו מהארץ לבין אלה שחזרו אליה. לפי הנתונים שפרסמה הלשכה, בשנת 2023 גדל המאזן השלילי ב-46.4% לעומת 2022. ב-2024 המאזן השלילי הכפיל את עצמו, וב-2025 אחוז היוצאים קטן במעט בהשוואה לחוזרים, אך הוא עדיין גבוה יחסית לשנים קודמות. נציין שבשנת 2023 עודכנה שיטת החישוב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובעדכון השנתי נכתב בין היתר כי ההגדרה של ישראלי יוצא תהיה מקבילה להגדרה של ישראלי חוזר, כדי ליצור רמת ודאות אחידה וגבוהה יותר לגבי העברת מרכז החיים לחול או בחזרה לארץ. היוזמה הזאת של Fly and Vote, מה זה בעצם? אתם חברת תיירות, אתם פלטפורמה לוגיסטית?
אז קודם כל, ודאי ודאי שלא חברת תיירות. המטרה של היוזמה הזאת זה למעשה, זה להביא לפחות 50 אלף איש, אם לא יותר, 50 אלף ישראלים, אם לא יותר, 50-70 אלף, כדי לבוא ולהשתתף בהצבעה בבחירות הקרובות לכנסת במדינת ישראל. לספק את הצרכים הלוגיסטיים שהישראלים האלה יוכלו לממש את זכות ההצבעה שלהם. זה למעשה מדובר פה על מנדט וחצי, אם לא יותר. והצורך כך הוא פשוט. מה שקורה, ישראל היא למעשה בין המדינות הדמוקרטיות היחידות בעולם, שלא מאפשרות לאזרחים שלהם להצביע מחוץ לארץ. ישראל מחייבת נוכחות פיזית בישראל, כשהחריג היחידי זה נציגים בשליחות של משרד החוץ או נציגי הסוכנות היהודית. אבל חוץ מזה, אם ישראלי רוצה לממש את זכות ההצבעה, הוא חייב להגיע פיזית לישראל. אז אמרנו, אם למעשה אי אפשר להביא את הבחירות לחול, אז בואו נביא את החולניקים להשתתף בבחירות.
אבל איך זה עובד בפועל? אתם מממנים כרטיסי טיסה, אתם מסייעים כלכלית, איך זה בפועל עובד?
לא, אנחנו לא מסייעים, זה יהיה בניגוד לחוק. אסור למעשה, לפי החוק בישראל, אסור לתת תמריץ פיננסי, שזה כמובן כרטיס טיסה, כדי לגרום לבן אדם להשתתף בהצבעה או להימנע מלהצביע. מה שקורה, אנחנו נותנים תמיכה לוגיסטית. אנחנו עשינו מחקר מאוד מקיף לפני יצאה, ממש לפני המלחמה באיראן, עם משוב של למעלה מ-4,500 ישראלים מכל העולם שישיבו לנו. ומה שיצא מהמשוב הזה, ש-82% אומרים שהבחירות האלה הם הולכים להיות בחירות קריטיות. 75% אמרו שהם רוצים להשתתף באופן אקטיבי בבחירות, להגיע לישראל, חלקם הגדול אמרו שהם יעשו את הכל להגיע, חלקם בערך 40% אמרו הם רוצים להגיע, אם יהיה להם מישהו שיעזור להם לארגן את זה, ואם במחיר סביר. כולנו יודעים שברגע ברגע שיחוזו בחירות, תהיה התנפלות על כרטיסים, ואנחנו יודעים שההיצע של כרטיסי טיסה בישראל בכל אופן הוא מוגבל. היום זו תשתית לוגיסטית שיעזור להשיג כרטיסי טיסה, אם יש טיסות ישירות, אם טיסות קונקשן, ואם על ידי טיסות צ'רטר שאנחנו נזכור מטוסים, ובגלל שאנחנו מעלים את ההיצע באמצעות המנועי החיפוש שלנו, והצ'רטרים, אנחנו מגדילים את ההיצע של הכרטיסים, אז מה שיצא מזה גם כן שאנחנו די בטוחים שהמחירים יהיו מאוד סבירים.
אתה מדבר באמת על מערך לוגיסטי יחסית מורכב, לזכור צ'רטר זה לא משהו שהוא של מה בכך. יש, אתם נעזרים בתרומות, איך זה בדיוק עובד, והאם גם המידע הזה שקוף לכלל הציבור?
אז מידע שלנו כמובן הוא שקוף, אנחנו עובדים תחת החוק האמריקאי, אנחנו מה שנקרא 501c3, זה עמותה, זה כמו עמותות, זה לא מטרות רווח בארץ, של 46, אנחנו עובדים לפי החוק בארצות הברית, מדווחים, עובדים אודיט מאוד מעמיק כל שנה, ומדווחים לרשויות, כל מה שאנחנו עושים נופל בדלת אמות החוק, גם האמריקאי וגם הישראלים. אנחנו עושים בדיקות משפטיות עמוקות על איך אפשר לבנות את הפרויקט הזה, לוודא שהוא באמת עומד בכל דרישות החוק, כולל שקיפות ודיווחים בהתאם לצרכים.
ואתם מציגים את היוזמה כעם מפלגתית, אבל Aid Coalition, אתם אמרת בעצמו, זה משהו שהגיע מתוך המחאות שהיו בישראל נגד הממשלה הנוכחית. איך אתם מבטיחים שהיוזמה תישאר עם מפלגתית ותהיה נגישה גם לאנשים שלא מזוהים עם המחאה או עם המחנה הפוליטי שממנו היא צמחה?
אז חשוב לי להדגיש, אנחנו צמחנו בזמן ובתקופה של המחאה, אבל לא מתוך המחאה, כי זו הבחנה שהיא מאוד מאוד חשובה. אנחנו אפילו, כל הפעילויות שלנו היו פעילויות שהן עם מפלגתיות, הם לא נגד הממשלה, ואנחנו לא תומכים בשום מפלגה ובשום בלוק, ובטח שגם המיזם הזה לא תומך בשום בלוק. אנחנו מאז ומתמיד, גם בתקופת המלחמה, עם כל הפעילויות שלנו, וגם לפני זה, אנחנו תמכנו בפעילויות חברתיות שהן למען הדמוקרטיה.
באמצע מאי דווח באתר ישראל היום שחברי כנסת מהליכוד בהובלת חבר הכנסת עמית הלוי השיקו יוזמה הנקראת הרוב קובע. בעמוד הראשי באתר שלהם הם כותבים, בזמן שבוחרי ימין רבים בחרו להישאר בבית, השמאל נהר לקלפיות. הפעם הם מארגנים גם מטוסים של יורדים מחול. ובהמשך נכתב, המשימה של כל אחד מאיתנו פשוטה, לוודא שכל מצביע ימין, בכל יישוב, בכל שכונה ובכל בניין, יוצא מהבית ומגיע לקלפי. אתה מכיר את היוזמה הזאת?
כן, אני מכיר את היוזמה הזאת. אני מברך על כל יוזמה שהמטרה שלה זה לעודד אנשים לצאת להצביע, אם זה בישראל ואם זה ישראלים שמגיעים מחוץ לארץ. הדמוקרטיה זה נמדדת על פי אמת מידה של אחוז ההצבעה. כשהיו עכשיו הבחירות בהונגריה, ויצאו 85% השתתפו בהצבעה ואמרו, זו דמוקרטיה אמיתית, גם בישראל. ישראל, אחוז ההצבעה הוא יפה, הוא עמד על בערך קצת יותר מ-70% בבחירות האחרונות, אבל צריך גם לזכור שמתוך ה-30% שלא הצביעו, 10% מהם, כלומר שליש מהאלה שלא הצביעו, זה למעשה אנשים שלא הנגישו להם את האפשרות בגלל שהם אזרחים ישראלים שחיים בחוץ לארץ.
אתה יכול לשתף אותנו מה ההיענות נכון כרגע למיזם שלכם?
אנחנו עדיין, אני לא רוצה להגיד שאנחנו בתחילת הדרך, אבל אנחנו לא פתחנו בעוצמה, אבל ההיענות היא מאוד מאוד חיובית. יש כבר למעלה מ-15,000 איש שכבר נרשמו ליוזמה. והענות היא מאוד מאוד חיובית. אנחנו מקבלים תגובות חיוביות מכל הקצוות, גם בחוץ לארץ וגם בישראל. זה מפיח רוח של שאכן אם באמת כולם יבואו להגדיל את אחוז ההשתתפות.
ומבחינה טכנית, איך אתם מוודאים שלאנשים יש מסמכים תקפים וזכאות בכלל להצבעה לפני שהם קונים כרטיס?
אז מה שקורה, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו עושים כשאנשים נרשמים, אנחנו עושים בדיקת זכאות של להשתתפות בבחירות. אמנם עדיין לא פורסם ספר הבוחרים, אבל יש, אבל אפשר לבדוק אל מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ואנחנו עושים את הבדיקות זכאות כדי לוודא שאכן אנשים הם זכאים להצביע. אנחנו בודקים גם כן, מבקשים מהאנשים פרטים לגבי הדרכון שלהם, כדי לוודא שאכן יש לאנשים דרכון בתוקף, שהם א' יכולים להגיע לישראל, ושאכן הם יוכלו להזדהות בבחירות עצמן.
היוזמה הפונה בעצם לאנשים שהעתיקו את חיים מישראל, מכל מיני סיבות. אבל מדוע לדעתכם אנשים שלא חיים בישראל, גם עם הקשר, קשר מאוד עמוק, אנשים שאפילו לא חיים בארץ 10, 20, 30 שנה, ועדיין ייתכן והם זכאים להצביע. מדוע לדעתכם הם צריכים בכל זאת להשפיע על הבחירות בישראל?
כפי שאמרתי, זה דבר שמקובל בכל המדינות הדמוקרטיות, לאפשר לכל האזרחים להשתתף ללא הבחנה. קודם כל זה לפי החוק, החוק מאפשר. ומבחינה מוסרית, אני חושב, כפי שידעו לבוא לישראלים האלה, והישראלים האלה חיים את ישראל בזמן אמת, ויש להם משפחות פה בארץ מצד אחד. מצד שני, זה אנשים שהגיעו גם, אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שהגיעו אולי ללימודים בחוץ לארץ לכמה שנים, יצאו למילואים והיו צריכים לדחות את הלימודים שלהם אפילו באיזה שנה, שנתיים, בגלל שירות מילואים. האנשים שעזבו את מקומות העבודה כדי לבוא ולשרת. זה אנשים שמגיעים לחוץ לארץ ללימודים לכמה שנים, או אולי לעבודה לכמה שנים. וכמו שישראל יודעת להתפאר בישראלים שעושים רילוקיישן, שהם הלב של תעשיית ההייטק או תעשיית הבריאות והרפואה, זה אותם ישראלים, אז בהחלט הם אפשר להתגאות בהם, אז למה שהם גם לא יוכלו, שכולם לא ישמע גם כן.
הבנתי. יונתן, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום ושיתפת אותנו ליוזמה הזאת.
תודה לכם, תודה.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.